כאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
בוקר טוב, שבת שלום לכם המאזינות והמאזינים. אנו בשעה השנייה של תוכניתנו, עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון הזרזר, על השידור רומן סורקין ואני אורן נהרי. וכעת בשעה השנייה, כרגיל, שנה בשעה, ואנו ב-1908. נסיך בולגריה מכריז על עצמאותה הגמורה של ארצו מהשלטון העות'מאני. אוסטריה מספחת את בוסניה הרצגובינה, ולא פלא שלאור התפוררות האימפריה העות'מאנית וחולשתה, קצינים, חברי אגודת הטורקים הצעירים, מאלצים את הסולטן עבד אל-חמיד לחדש את החוקה. שנה אחר כך ידיחו אותו סופית לטובת אחיו, המשטר הופך בעצם לדיקטטורה לאומנית. שלום לך, פרופסור דרור זאבי.
שלום, בוקר טוב.
חוקר טורקיה והאימפריה העות'מאנית מאוניברסיטת בן גוריון, ומחבר יחד עם פרופסור בני מוריס של הספר המאוד מאוד מומלץ לילה ללא סוף בהוצאת עם עובד, ונתייחס בעצם לכמה הפרקים שעולים מתוך הספר הזה. הטורקים הצעירים הפכו למושג שמשתמשים פה עד היום לתיאור הפיכה. למה בעצם?
תראה, זה קצת דומה לתנועות הלאומיות של סוף המאה ה-19, האיטלקים הצעירים, הגרמנים הצעירים, אבל הטורקים הצעירים זה דוגמה מיוחדת של גם קבוצה מאוד מגוונת שעלתה לשלטון במידה רבה חיסלה את השלטון האוטוקרטי של האימפריה העות'מאנית, וגם הפכה מהר מאוד לאוטוקרטיה בעצמה, אז יש פה דרמה כפולה. יכול להיות שזאת הסיבה.
עכשיו, הסולטן עבד אל-חמיד הוא דמות מרתקת, מצד אחד שמרן מאוד, אבל מצד שני היו בו גם חידושים מסוימים. האם האימפריה יכלה להחזיק מעמד, או שבשלב הזה זה כבר אין מה לעשות, השקיעה שלה היא כבר מוחלטת ואין יותר מה להציל?
השקיעה מוחלטת, אבל לא בגלל עבד אל-חמיד השני. השקיעה מוחלטת כי זה היה סוף עידן האימפריות. בתוך 30 שנה התרסקו ברעש גדול האימפריה הרוסית והאימפריה הבריטית והאימפריה הגרמנית והאוסטרו-הונגרית, כולן בעצם התרסקו.
בגלל המלחמה, רגע.
שלי,
אבל בגלל מלחמת כן, העולם הראשונה, בסופו
נכון?
של דבר.
נכון, בגלל מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה, אבל אני תמיד אומר לסטודנטים שתראו את המבצע שהעותמנים עשו ב-1900, הם הקימו את העיר באר שבע, 5,000 קילומטר מהבירה, בנו מסילת ברזל מאוד משוכללת, ובנו עיר מודרנית, בעצם באר שבע הייתה עיר מודרנית, אז אני לא חושב שזה כבר נידה איזשהו סוף של האימפריה העותמנית.
עכשיו, מה הם בעצם רצו להשיג חוץ מתפיסת השלטון? הרי הייתה איזושהי אידיאולוגיה מאחורי זה.
כן, תראה, הייתה פה אידיאולוגיה לאומית. אנחנו מדברים על טורקיה כאילו היא קיימת מאז ומעולם, אבל בעצם לאומיות טורקית לא הייתה קיימת. במחצית השנייה של המאה ה-19 אנחנו מדברים על לאומיות עוסמנית ועל לאומיות אסלאמית ועל כל מיני לאומיות פן-טורנית שמחברת את כל העולם הטורקי מטורקיה ועד סין, אבל לאומיות טורקית כמו שהייתה, כמו שקיימת היום, לא הייתה בעצם, ויש איזשהו חיפוש. העמים מסביב, מקדונים, ארמנים, כולם בונים לעצמם תנועות לאומיות, והטורקים אומרים, רגע, מי אנחנו בעצם? אז לצד העניין הזה של חיסול האוטוקרטיה של עבד אל-חמיד השני, יש גם את הרעיון הלאומי ההיולי הזה, שמקבל את הצורה הסופית שלו על ידי אטאטורק, אבל בינתיים הם מדברים על משהו שהם לא לגמרי מזהים אותו עד הסוף, מה הוא בדיוק.
עכשיו, יש פה פרדוקס, כי מצד אחד אתה מדבר, הם מדברים בשם לאומיות טורקית, הנה הם קוראים לעצמם הטורקים הצעירים, מצד שני, זה לא שהם מפרקים את האימפריה בשלב זה, זאת אומרת, הם גם טורקים וגם עותמנים, יש פה כפילות ולא זהות.
יש פה כפילות ויותר מכפילות אחת, זאת אומרת מצד אחד הם נקראים הוועד לאחדות וקדמה, זה השם הפורמלי שלהם, ואחדות זה הכוונה של כל העמים האלה שמרכיבים את האימפריה, ערבים וארמנים ואלבנים ומקדונים ובולגרים וכמובן טורקים, אבל מצד שני יש פה איזשהו ניסיון לכפות את הטורקיות על כל המבנה הזה. ומהר מאוד זה כמובן מגיע לטונים צורמים, זאת אומרת, הניסיון הזה להגיד, אתם כולכם טורקים, ואם אתם לא טורקים, אנחנו נשמיד אתכם, מגיע מהר מאוד לטרגדיות גדולות.
ובנושא הזה של הדחת הסולטן, הם מדיחים אותו, כן, אבל מצד שני, הסולטן, אם אני טועה, נשאר החליפי, הוא נשאר הסמכות הדתית. איפה הם נמצאים ברצף הזה, נקרא לזה, של, של לאומיות ודת וחילוניות ומודרנה ושמרנות, בעיקר בנושא הדתי האסלאמי?
הם בעצמם לא כל כך יודעים. הסולטן לא מודח בשלב הזה. סולטן עבדול חמיד מודח, אבל במקומו עולה מורד השלישי, ואחר כך מחמת החמישי, ומחמת השישי יש עוד שלושה סולטנים אחריו, שהם בעצם בובות במידה מסוימת שנשלטות על ידי הוועד לאחדות וקדמה, טורקים וצעירים. והם
הוא נשאר החליפה, הוא נשאר הסמכות הדתית, לכאורה לפחות.
הוא נשאר החליפה וגם הסולטן. זאת אומרת, עבדול חמיד השני מודח לגמרי. כן. הסולטנים האחרים, הם משמרים את התואר של חליפה וסולטן עד 1922, שאז אטאטורק בנובמבר 1922 מדיח את הסולטן, משאיר רק את החליפה ואחרי זה גם מדיח אותו.
אז איפה הם נמצאים על הרצף של מודרנה ושמרנות, בעיקר באספקט הדתי?
הם טוענים לאיזושהי חילוניות, כן, חלק גדול מהטורקים הצעירים, אתה יודע, הטורקים הצעירים, הוועד לאחדות הקדמה, הוא קם בסלוניקי. בסלוניקי היו הרבה מאוד יהודים והרבה מאוד שבתאים, ויש איזשהו אופי קוסמופוליטי לעיר הזאת, אז יש איזשהו ניסיון להגיד, אנחנו כבר לא ממש מוסלמים אדוקים כמו הסולטן וכמו השלטון הקודם. מצד שני, מהר מאוד אנחנו רואים שנכנסים אלמנטים דתיים לתוך העניין הזה, במיוחד כשמגיעים למאבק נגד הארמנים והיוונים, אז הלאומיות מתערבבת באופן חזק מאוד בדתיות. יש איזה אסלאם לאומי כזה שהוא משנה את אופיו, אבל הוא עדיין דת מאוד מובהקת.
עכשיו, הנושא שאתה מתייחס אליו בספר, כמו שאמרתי, המומלץ שלך ושל בני מוריס, לילה ללא סוף, כבר בתקופה הזאת, אנחנו כמובן מכירים את רצח העם הארמני, אבל יש פה תחילה של טרנספרים וג'נוסיידים כלפי כל הקהילות הנוצריות, באשר הן כמדיניות מכוונת.
כן, זה קורה בכמה שלבים. השלב הראשון נעשה על ידי הסולטן עבדול חמיד עצמו, שמנסה להעניש את הארמנים, שמתחילים לפתח תנועות לאומיות, ואפילו תנועות טרור לאומיות, מה שנקרא הפדרציה המהפכנית הארמנית, או שידועה בכינוי של הדשנק, והוא מעניש אותם. יש סדרה של פוגרומים ומעשי טבח, נהרגים איזה 200 אלף ארמנים בעיקר, אחר כך ב-1909, אחרי השתלטות הטורקים הצעירים, יש טבח גדול בארמנים וביוונים של אדנה, ובעיקר במלחמת העולם הראשונה, כבר בתחילתה, מגורשים ונרצחים ארמנים בערי החוף האגאי, ואחרי זה הסיפור הגדול של טבח הארמנים וטבח היוונים הפונטים.
אבל כן, וכמובן, מלחמת העולם הראשונה היא זו שתשנה הכל, ו... תרסק את אותה אימפריה, ואגב גורלם של שלושת המנהיגים יהיה גורל מרתק, של הטורקים הצעירים בזמן המלחמה, שכל אחד מהם ימצא את מותו בנסיבות שונות ומשונות, אבל זה לזה נמתין לשיחה הבאה כשנגיע בסדרה הזאת למלחמת העולם הראשונה. תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור דרור זאבי.
תודה רבה.
ועדיין בשנת 1908, יצירה מוזיקלית שנכתבת באותה שנה, רפסודיה ספרדית של מוריס רבל, הביצוע התזמורת הסימפונית של ברלין. ועוד כמה מהדברים שהראו בשנת 1908, כמה מהתקדימים. יום האם! כיום זה יום המשפחה, אבל הוא התחיל כיום האם, כזכור לכולנו, נחגג לראשונה בפילדלפיה שבארצות הברית. עדיין בארצות הברית, הבולשת הפדרלית, ה-FBI המפורסם, נוסדה אז. חברת רוונטה הגרמנית מייצרת את המגהץ החשמלי המסחרי הראשון. אפטון סינקלר מפרסם את הספר הג'ונגל על בתי המטבחיים בשיקגו. הספר מעורר זעזוע גדול עד כדי כך שצריכת הבשר בארצות הברית יורדת במחצית, לפחות לזמן מה, וארצות הברית מחוקקת את חוק מנהל המזון והתרופות, והקרן הקיימת לישראל מתחילה לנטוע את יער הרצל בבן שמן. וכעת לנושא הבא, וכדרכנו שיר שיקדים אותו, השיר נקרא מודל T של דריאן קלארק. האם שמעתם את השם פרדריק וינסלו טיילור? אולי, אבל את השם פורד, הנרי פורד, ודאי שמעתם. פורד לא ממציא את המכונית, או אפילו ממציא את הפס הנע, הכוי מזוהה איתו. פורד ידע להשתמש בסרט הנע שהמציא אילי ויטני, ובתיאוריות של טיילור, על ניהול מדעי של כוח אדם, ובשנת 1908 מתחיל פורד בייצור המכונית החשובה בהיסטוריה. מודל T. מכונית זולה, בהישג ידו של כל אדם, ארבעה צילינדרים, מנוע סגור, תיבת הילוכים, עמידות בלתי נתפסת, והן כינו אותה טין ליזי, ליזי מפח, או מודל T. שלום לבועז קורפל.
שלום, שלום אורן, כבוד גדול והנאה גדולה להיות אצלך בתוכנית.
בשמחה גדולה וכבוד גדול גם לנו, עיתונאי רכב מעולה. אז ידועה אנקדוטה ששאלו את פורד באיזה צבע לייצר את המכונית, הוא ענה כל צבע יהיה טוב, בתנאי שיהיה שחור. כנראה זה בגלל שהוא דרש את זמן הייבוש הקצר ביותר, וזה הכרחי מבחינת יעילות פס הייצור. פס הייצור הוא הסיפור, לא כן?
נכון, פס הייצור באמת הוא הסיפור, ו-15 מיליון וחצי מכוניות מהדגם הזה ספציפי יוצרו בזמנו, והפך להיות הדגם הנמכר ביותר בכל הזמנים. שמע, אם אתה מסתכל על ימינו אנו, חושב על החיפושית, אולי חושב על הקורולה של טויוטה, מכוניות שהיו נפוצות בכל העולם, בכל צבע, יותר מאשר השחור של הנרי פורד, גם הם לא הגיעו למספרים האלה, ולכן המודל T נחשב באמת לדגם הנמכר ביותר בכל הזמנים.
והחשיבות שלו היא חשיבות חברתית אדירה. זאת אומרת, מכונית שבהשקה הייתה $825, ירד ל-$600, וכמובן אז היא, וזמן הייצור שלה 98 דקות, זה הדבר שמאפשר בעצם מתחיל את עידן המכונית כמו שאנחנו מכירים אותו.
זה מתחיל את עידן המכונית, וזה אפילו יוצר תקדים ענק בתעשיית הרכב עצמה, כי הנרי פורד שילם לפועלים שלו סכומים שממש לא היו מקובלים בתעשייה. אם עד אז סכומים היו, בוא נגיד, לסכומי רעב כאלה, פורד שילם ביד רחבה, ביד נדיבה מאוד לעובדים שלו, ומה שהוא קיבל בתמורה זאת הרתמות אדירה של העובדים שלו על פסי הייצור, לייצר את המכוניות, וזה גם מה שאפשר את הסייקל, את המחזור המאוד מאוד גבוה, כמו שאמרת, כל כמה דקות יצא מכונית כזאת מפס הייצור.
ולא רק זאת, אלא באיזשהו מקום, אני לא יודעת כמה הוא חושב על כך, הוא מתחיל במשכורות האלה, ועמיתיו שנאלצים ליישר קו, יוצר את מעמד הביניים שיקנה את המכוניות האלה.
ממש ככה, אני לא יודע אם זה ממקום נבואי שכזה, כדי באמת לייצר את האקוסיסטם הכלכלי הזה שיקנה גם את המכונית, אבל בוא נזכור שב-1908 באמת התעשייה הזאת הייתה די בראשיתה, כמו שציינת קודם בפתיח, זאת לא הייתה המכונית הראשונה שלו, הוא ייצר את הקוואדרוסייקל שלא ממש הצליחה, ורק כאשר הוא סיים את הלימודים שלו והפך להיות למהנדס, הוא השקיע המון 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 ידע ומחשבה ופיתוח במנועי הבערה הפנימי, שדרך אגב בימינו אנו כבר יוצאים מהעולם והעולם החשמלי ממלא אותם, בטח תגיע לזה באחד מהפרקים שלך בעתיד, נכון? אבל הוא באמת אחד מאבות המפתחים של מנועי הבערה הפנימית. אם נפזול רגע לאירופה ברשותך, הייתה לו שם מקבילה בדמותו של פרדיננד פורשה, שייצר עבור הצורר הנאצי את הפולקסווגן, את המכונית העממית, כי בעצם זה על אותו רעיון, על אותו מודל, בוא ניתן מכונית לעם, בוא ניתן אפשרות לכל פועל, לכל מעמד ביניים, להשיג את המכונית המשפחתית שתהיה לה.
ושיטת הייצור אפילו קונתה פורדיום כהערצה אליו, והוא אפילו מופיע בספר המאוד ידוע של אלדוס הקסלי, עולם חדש נועז, כלומר השנים נקראות AF, אנוס פורד, כלומר כהערצה אליו, וצריך לומר של האיש הזה, היו גם בעיות קרבות, ובראש ובראשונה אנטישמי גדול מאוד.
נכון, ניסית לבחור את המילה הנכונה, והוא באמת שנוי במחלוקת, והאיש הזה כבר בימי מלחמת העולם הראשונה, בוא נגיד רק שנולד במישיגן, לא רחוק מדטרויט, ממוטורטאון, מהמוטור סיטי, שעד היום נחשבת לעיר הרכב, עיר המכוניות, תעשיית המכוניות בארצות הברית.
השוקעת כיום.
השוקעת כיום, נכון, זה עובר לסין, אין מה לעשות, והוא עצמו בן למאגרים, בן להורים מאגרים, אביו במוצא אירי, אמו ממוצא בלגי בכלל, והוא גדל ובכלל חלם לפתוח מנסרה של רהיטים ועצים ועוד כל מיני דברים כאלה, אבל הוא מהר מצא את עצמו אחרי שותפות שלא מוצלחת עם אנשי עסקים כמוהו וקדילק, הם הקימו את קדילק, הוא יצא מהסיפור הזה, אבל במלחמת העולם השנייה בעצם מתגלה הפרצוף האמיתי שלו כאנטישמי וכגזע.
אפילו עוד לפני כן הוא מתחיל את היהודי הבינלאומי, אבל אז זה באמת...
היהודי הבינלאומי, נכון, נכון, סיפור באמת עצוב, ומי אם לא, אדולף היטלר מצטט אותו במיינקאמפף.
מעריץ אותו.
מה זה מעריץ אותו? פורד היה הראשון שקיבל מדליית איתור מהמשטר הנאצי, מהרייך השלישי. הוא היה הראשון שאיננו גרמני שמקבל את דרגת האיתור הזאת. אבל עוד הרבה לפני היטלר, במלחמת העולם הראשונה, הוא יוזם ב-1915 כמדומני איזה מסע על אונייה שנקרא אוניית השוטים כדי להגיע לאירופה ולרצות את האירופאים, כי הוא האמין בדרכו שבעצם אנשי עסקים הם אלה שיוזמים את המלחמות האלה כדי להתפרנס, וכשהוא אמר אנשי עסקים, הוא התכוון, אתה יודע למי.
ליהודים, ברור לחלוטין.
ליהודים,
בדיוק. וצריך לומר, הוא גם נרדם בשמירה, וג'נרל מוטורס עוברת אותו, כי הוא נשאר עם הלהיט הפורד מודל T, ולא מחדש מספיק.
נכון, הוא די נרדם בשמירה במקרה הזה, הוא גם ניסה עולמות שונים ומשונים, הוא גם הלך אל עולמות הספורט, אתה יודע, יש כמה דגמים שבכל זאת התחייה המחודשת שלהם הגיעה אחר כך בשנות ה-50, וג'יימס דין והסרטים הנפלאים של עולם הקולנוע באותם שנים, ועם המוסטנג האלמותית שכל חברות הרכב האחרות רצו לחכות אותה ולייצר את המסל קאר האמריקנית, אבל הוא די נרדם בשמירה, וכשהוא נשאב לעולם הספורט, ראינו את זה לאחרונה בסרט פורד נגד פרארי, את התשוקה שלו לנצח במרוצי המכוניות, הוא בעצמו היה נהג מרוצים, לא כזה מוצלח, אבל עדיין הוא נשאב לשם.
פורד נגד פרארי זה כבר יהיה בנו, ואם אתה הזכרת את זה, אז אין ברירה, שנים רבות מאוד שמכונית אמריקנית הייתה משהו שריארנו עליו פה, כאן במזרח נכון. התיכון, למרות שצריך לומר שקיבלנו את הזיבורית, ואני עדין במילים האלה, אתה יודע, הלארק והווליאנט וכל מיני כאלה, אבל מה...
כל הדודג'ים
בדיוק, דודג' דארט, אבל מה חלונות חשמליים ומיזוג אוויר, וכמובן הילוך אוטומטי, ולימים פורד שוקעת ושוקעת הרבה, עד שמגיעה המכונית המיתולוגית המוסטנג.
כן, המוסטנג בעצם פותחת עידן אחר לגמרי בתעשיית הרכב בארצות הברית ובעולם כולו. היא בעצם המסל קאר, מכונית השרירים הראשונה, וגם זה מתחבר קצת לסרט פורד נגד פרארי, אם אתה רוצה, כי אותו נהג שהיה שם, שלבי, שנהג במכונית והביא את התהילה, זה יצר מיתוס, האמריקנים מתים על מיתוסים,
כמובן.
אם אתה רוצה מכל עולמות התרבות, את מרילין מונרו מהמוזיקה, הרי אפשר לעשות אלפי תוכניות רק על העניין הזה, ותחום המכוניות היה הדבר, אתה יודע, אולי אני יכול להמחיש את זה, אם תרשה לי בכל זאת מילה אחת על קולנוע דרך הסרט גריז, עם ג'ון טרבולטה, המכונית גריז לייטנינג, זה היה מושא הרצה של האמריקאים, הכל היה מוחצנות שלהם, כל התדמית שלהם, הכל הגיע דרך המכוניות, והמוסטנג, ובטח בדגמי הברקודה ועוד כל מיני גרסאות שהם הביאו, הפכו את הדבר הזה לשם דבר, וחברות הרכב רצו אחריהם עד היום. עד היום אתה מגלה את הקורבטים ואת הקמרוים ואת הצ'ארג'רים.
אפילו התחיל עוד קודם עם הטי-בירד, שהייתה גם כן מוקד לשירים של הביץ' בויז, וכמובן כל הסרטים האמריקנים, אבל על זה עוד נדבר בהזדמנות אחרת. על הנושא של המכונית בקולנוע וכל המיתולוגיה של המכונית. תודה רבה לך על הדברים האלה. בועז קורבל, כתמיד תענוג. וכעת אנחנו נשארים בארצות הברית, ואם אנחנו במיתולוגיה, אז Take Me Out to the Ball Game, ההמנון של הבייסבול שנולד ב-1908. ובשנת 1908, אחת ההמצאות החשובות ביותר בהיסטוריה, סינתוז אמוניה. וכאן אנחנו מגיעים לסיפור. הסיפור על אדם שהוא התגלמות הכוונות הטובות המובילות לגיהינום. פריץ הבר, יהודי גרמני, נולד ב-1868 למשפחה עמידה בברסלאו, כיום ורוצלב, לומד בהיידלברג, לומד בברלין, מקבל דוקטורט, מנסה להשתלב בעסק המשפחתי, אבל ראשו לו בעסקים, בטח שברון לב לאבא. הוא מקבל משרה באוניברסיטת קרלסרוהה, אבל כיהודי, קריירה אקדמית חסומה בפניו, אז הוא ממיר את דתו ללוטרניות, כלומר פרוטסטנטיות, וגם אשתו איתו. הוא לא יהודי מסורתי, מבחינתו אין בעיה. הוא כמובן לא היחיד באותה עת. בגיל 40 הוא יהיה פרופסור לכימיה פיזיקלית באוניברסיטת ברלין, והוא נושא לאישה ב-1901 את קלרה אימרוור, אישה חשובה, יהודיה גרמניה שהייתה האישה הראשונה שקיבלה דוקטורט מאוניברסיטת ברסלאו, האישה הראשונה שקיבלה דוקטורט בכימיה בגרמניה. נולד להם בן. הבר כותב ספרי לימודים, ממציא פטנטים. עד אותה עת אמוניה נמצאת בדמות מלאכות במכרות בצ'ילה. חברות המכרות המספקות אותה לגרמניה הן בריטיות. אבל יש דבר שיהפוך בעייתי מאוד בקרוב, וכמובן אמוניה היא קריטית כדשן לחקלאות. הבר עובד על סינתוז אמוניה, והוא מצליח עם אדם בשם בוש. הוא, הרעיון הוא שלו, בוש הופך אותו ליעיל הפקתית. ב-1911 הוא מנהל המחלקה לכימיה פיזיקלית במכון הקייזר וילהלם, ואז באה מלחמת העולם. הצורך באמוניה מזנק לחקלאות, וגם כי חומר גלם בייצור ניטרטים שהם חומר גלם לחומרי נפץ. הבר, פטריוט גרמני בכל ליבו ונשמתו, מתגייס למאמץ הלאומי. הוא מתנדב לצבא בגיל 46, מקבל דרגת רב סרן ועומד בראש המדור הכימי במשרד המלחמה. הוא מתחיל לעבוד על גז מדמיע, חודשיים בלבד מתחילת המלחמה, אבל זה לא יעיל מספיק. על כן הוא מתחיל את עידן הנשק הכימי המודרני כשהוא מתחיל לעבוד על גז כלור. הוא עובד עם עוד שניים, ג'יימס פרנק וריכרד וילסטטר, שלושתם יהיו חתני פרס נובל, שלושתם גרמנים, שלושתם יהודים. הוא רוצה לשבור את הקיפאון הנורא של מלחמת החפירות, את הטבע חסר התועלת והתוחלת. אגב, הוא לא שונה בשלב זה מאלפי המדענים שיעבדו לימים בלוס אלמוס על פצצת האטום, שנועדה בדיוק לאותו הדבר, לקצר את המלחמה, לקצר את מספר ההרוגים. הוא מייצר מאות טונות של גז כלור. הוא מתכנן בלונים שיסעו אותם. הוא מאמן אישית את הצוותים. בקרב איפר השני יהיה השימוש הראשון בנשק הזה, 22 באפריל 1915. תוך דקות יש לבריטים 15,000 נפגעים. אגב, גם בעלות הברית בתגובה השתמשו בגזים. יש מרוץ חימוש, על כן צריך גז נורא עוד יותר. הוא מפתח את גז החרדל. אשתו התחננה שיפסיק את עבודתו, הוא סירב, ושבוע אחרי קרב איפר היא התאבדה באמצעות אקדחו האישי הצבאי. יום למחרת חזר לעבודה. לימים התאבד גם בנו לדבריו בשל עבודת אביו על הנשק הנורא. המלחמה מסתיימת. מיד עם תום המלחמה, הבר מקבל פרס נובל לכימיה בצדק מוחלט על תהליך האמוניה, חומר גלם לייצור דשן המיטיב עם האנושות, צדק, אבל הוא נחשב פה שהמלחמה, ודאי בקרב בעלות הברית. ואחרי המלחמה, הוא חוזר לעבוד למען האנושות, להילחם ברעב, לשפר את החקלאות. הוא מקים את החברה הגרמנית למלחמה במזיקים, וממציא תכשיר לחיסול קנימות, תכשיר יעיל במיוחד. יודעים מה שמו? ציקלון A. הבר והחברה מוסיפים לתכשיר בוסם מתקתק, כי הוא רעיל מאוד מאוד. הנאצים לימים כמובן יסירו את הבוסם הזה, והוא יהיה חסר ריח וחסר טעם, ויקראו לו ציקלון B. ב-1933, הפטריוט הגרמני הזה הצטרף למקס פלנק ולאחרים בקריאה לסלק אדם בשם אלברט איינשטיין, בשלב הזה המדען המפורסם בעולם מהאקדמיה הפרוסית למדעים, כי איינשטיין אמר שלא יחזור לגרמניה, כי היא פרוסית מדי, זה לא יעזור לו. הוא נדרש לפטר מהמכון את כל העובדים היהודים, הוא סירב והתפטר. אגב, זוכרים את שותפו לתהליך, קארל בוש? בוש יעבוד בצד המעשי יותר של התעשייה. ב-1925 הוא יהיה אחד המייסדים והמנכ״ל של חברה חשובה בשם איג פרבן. עשור אחר כך, יושב ראש החברה, גם הוא יקבל פרס נובל לכימיה. בצדק, ב-1931, על תהליך ייצור האמוניה. בזמן המלחמה, איג פרבן של בוש תייצר את המוצר של פרופסור הבר עבור המשטר, ציקלון ב. בימי השיא שלה, אגב, איג פרבן הייתה החברה הרביעית בגודלה בעולם, אחרי המלחמה היא פורקה. בין צעצעיותיה נמצאות חברות הענק הגרמניות BASF ובייר. נחזור להבר. עם עליית הנאצים הוא בן 65, עולמו חרב עליו. הוא חתן פרס נובל, אבל מולדתו, זו שאהב בכל ליבו, בגדה בו. יש משפט ציני שאומר כל העמים באירופה העריכו את הגרמנים. איך לא? אבל היחידים שממש אהבו אותם היו היהודים. הבר דוגמה מעולה. חיים ויצמן פוגש בו, הוא מציע לו לעלות לארץ, לעמוד בראש המחלקה לכימיה פיזיקלית במכון זיו, היום מכון ויצמן, והוא קיבל את ההצעה. הוא מת בדרכו לארץ ב-1934 בבזל שבשוויץ. לפני מותו כתב לאלברט איינשטיין, מעולם לא חשתי יהודי כמו עכשיו. ספרייתו נמצאת כיום במכון ויצמן, ובמכון ויצמן באוניברסיטה העברית, ובמכון מקס פלנק, לשעבר מכון הקייזר וילהלם, יש מרכזי מחקר על שם הדמות הטרגית הזאת, אחד מגדולי מיטיבי האנושות, ואדם ששמו יישאר לנצח, קשור במוות הנורא של בני עמו במחנות המוות. וכעת אנו לנושא אחר, לקונגו הבלגית, ונתחיל בהמנון קונגו הבלגית. אם כן, בשנת 1908 לחץ בינלאומי על לאופולד מלך בלגיה מביא לכניעתו, האיש ששלט בקונגו הענקית, בגודל של אירופה בערך, כנחלה פרטית שלו, מעביר את השליטה למדינת בלגיה. שלום לדוקטור אירית בק.
שלום רב.
ראשת התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב. מדוע בעצם הוא נכנע? מה קורה פה?
הייתה ביקורת מבחוץ וגם מבית, למעשה לכל הפרויקט הקולוניאלי הזה שלו היו תמיד מתנגדים מבית, מבלגיה, אבל גם מאירופה עצמה שהייתה בעיצומו של המרוץ הקולוניאלי על אפריקה, או בעצם כבר התבססה בחלקים מאפריקה, לא היה נוח עם העניין שבעצם זה אחוזה פרטית של המלך, זה היה חלק, למרות שבהתחלה כן אישרו את זה, בקונגרס ברלין אישרו את קונגו, מה שנקרא קונגו פרי סטייט, כנחלתו הפרטית של המלך, אחר כך זה כבר לא התיישב עם כל מיני אירועים בינלאומיים, עם המרוץ הקולוניאלי על אפריקה, והיה גם לחץ בעצם שזה יהיה נחלת המדינה, כן. ולא נחלתו הפרטית של המלך.
האמת היא זה קצת מוסר כפול, כי מי שמפעיל את הלחץ הוא מגלגל עיניים על הזוועות, ומיד נגיע לזוועות, והן היו זוועות, אלה מדינות גזעניות עם מושבות משלהן, שגם הן ביצעו לא מעט פשעים כנגד האנושות באפריקה, בריטניה וגם אחרות.
נכון, בהחלט, זאת אומרת, בלגיה בסך הכל, למרות שהייתה לה נחלה גדולה, היא לא הייתה מעמד מהאימפריות הגדולות של אירופה, כמו אנגליה או צרפת, ששלטו בחלקים משמעותיים מהעולם, אבל עדיין היה צורך לפחות במראית עין של איזשהו סדר בינלאומי שבתוכו פועלת השיטה, אז משום כך לא היה נוח למלך, לתת למלך נחלה פרטית בסדר גודל כזה.
Okay. עכשיו, נכון שהוא מגיע לשליטה בצורה מעט שונה מאחרות, זאת אומרת מדינות אחרות פשוט כבשו, הוא שולח את העיתונאי הנודע סטנלי, האיש שאמר את משפט ההיכרות הכי מפורסם בהיסטוריה, דוקטור ליבינגסטון, אני משער כאשר הוא מגיע אליו, אגב אחד ממגלי האפריקה באמת חשובים, והוא בשיטות של נוכלות והונאה וכיפוף יד, מחתים מנהיגים מקומיים על כל מיני מסמכים שלא היו עוברים שום בית משפט היום, וגוזר את הנחלה האדירה הזאת.
בהחלט, בהחלט הוא עושה את כל הדברים האלה ומשתמש במה שנקרא מגלי ארצות, למרות שארצות התגלו כבר קודם, כמו סטנלי.
התגלו בידי האירופים והלבנים, כן, נקרא בדיוק, לזה כך.
בדיוק. אבל מה שמעניין באמת זה שבתהליך הזה של הגילוי בעצם מדברים על אדמה ריקה. על הבלנק קונטיננט, בעצם האדמה ריקה, והתפיסה היא שהאדמה הזאת היא ריקה, ומחכים בעצם לפיתוח שלה על ידי האירופאים, אבל כנראה שלאופולד לא היה נגיד מגדולי ההוגים הקולוניאליים, זאת אומרת לא הייתה לו כמה שאני מכירה איזושהי משנה סדורה למה זה צריך להיות, האינטרס הכלכלי היה בראש ובראשונה, וכמובן האינטרס הלאומי של יצירה של אימפריה לבלגיה קטנטנה, אבל מעבר לזה הוא לא השתמש באידיאולוגיה, המיתולוגיות של מסע האדם הלבן וכל אותם תפיסות שבעצם האירופאים מביאים גאולה לאפריקה בניגוד לאחרים.
עכשיו, הזוועות של השלטון בכל זאת, הן מקושרות לייצור הגומי, ואנחנו מדברים פה על קטיעות ידיים המוניות כעונש למי שלא עמד בנורמה, ועל הרג בצורה זו אחרת של כ-10 מיליון מבני קונגו. זה מספרים לא נתפסים אפילו באותה תקופה אפלה.
בהחלט, הבלגים שהתנית שלהם היא שונה כל כך בינינו, בין רוב האנשים, ארץ קטנה ונחמדה, אפילו שיטות אכזריות ביותר, כמו באמת אותן קטיעות ידיים בעיקר, שהיו עונש גם על איחור לעבודה, אבל בעיקר מי שאיזה למרוד כנגד השיטה. השיטה בעיקר זה עבודות כפייה, שאנשים נחטפו והוכרחו לבצע אותם באמת בקריאת הגומי, והבלגים נודו בשיטות האכזריות, היו ממש נהרות של דם סביב הנושא הזה של גם של הוצאה להורג של אנשים, גם של עידוד מלחמות פנימיות, וכמובן אותן קטיעות ידיים ידועות לשמצה. צריכים לציין גם שהפורס פובליק שהם הקימו כדי לכפות, לפקח ולכפות את העבודות האלה, הורכב גם ברובו מחיילים אפריקאים שהם גייסו ממושבות אחרות, וכך בעצם הגבירו את השנאה.
כן, וכמובן ספר שנכתב, אחד מהספרים החשובים בהיסטוריה והטובים שנכתב על התקופה הזאת, לב האפלה של ג'וזף קונרד. עכשיו, אחרי שהשלטון עובר לבלגיה מבחינה רשמית, האם חל שינוי לטובה?
יש במיוחד בתקופה של אחרי מלחמת העולם הראשונה, יש ניסיון באמת ליצור קצת יותר סדר עולמי, שיהיה פחות מזעזע מהחוסר סדר שהיה קודם, ויש ניסיון לכפות, להגביל את המעשים של האכזריות, אבל אני חושב שיותר בעצם אחרי מלחמת העולם השנייה, שתהליך די הקולוניזציה מתגבר, ועולות דרישות בכלל שהאירופים יצאו מאפריקה, אז השלטון מאוד מאוד מתמתן. בתקופה שבין מלחמות העולם עדיין אפשר לציין הרבה מאוד מהפרקטיקות האכזריות, לא כמו בתקופה הקודמת, אבל בהחלט לא שלטון נאור ותקין. ברור.
ואפשר לומר שמכל המעצמות הקולוניאליות, וזאת תחרות קשה, בלגיה, מבחינת מה שהיא הותירה מאחוריה, היא הותירה איי חורבות עד עצם היום הזה. זאת אומרת, קונגו היא מדינה שנמצאת עד היום בקטסטרופה מתמשכת, למרות אוצרות, או למרות אולי בגלל אוצרות הטבע הבלתי נתפסים שלה, וכמובן רואנדה וברונדי, זירות של מעשי טבח ומעשי רצח עם המוניים, שהשלטון הבלגי ליבה אותם בשעתו.
בהחלט, אם ניקח את המקרה של רואנדה, המקור לשנאה האתנית שהובילה לג'נוסייד המחריד של 1994, ברובו תוצר של הבלגים שדאגו להפרדה גזעית ולטיפוח של קבוצה אתנית אחת אל אחרת, והמעצים שלהם בהחלט מחרידים בעוצמתם. אבל צריכים גם לזכור שבעצם הייתה גם לגיטימציה, בעצם החלוקה הזאת של אפריקה, החלוקה חסרת הגיון הזו, ובאמת כמו שאתה מציין, מה שנקרא היום ה-DRC, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, זה אחד המקומות הקשים בטבל, והסכסוכים שם הם בלתי פתירים. מדברים על כ-5 מיליון אנשים כנראה שנהרגו מאז עצמאותה ב-1990 ועד היום. זה תוצר של הקולוניאליזם האירופי בכלל, שיצר מין מפלצת כזאת, כמו המדינה הזו, שיש בה אזורים עם אוצרות טבע, אזורים אחרים, שהגבולות שלה מחלקים בין קבוצות אתניות, שעד היום יש בעיות מאוד מאוד קשות סביבה. אז הבלגים אשמים, אבל גם כל אלה שהיו איתם בפרויקט הזה, לא נקיים מאשמה.
שכמובן, ועדיין בבלגיה, עד עצם היום הזה, המסמכים וזה כמובן אפרופו זה שאירופה מטיפה מוסר לעולם כולו, המסמכים חתומים, הם יודעים בדיוק למה, והאנדרטות למלך במקומות אחרים, עם קצת יותר רגשי אשמה, בארצות הברית, אפילו בבריטניה, מתחילים להוריד אנדרטות של אלה שהיו נורא נדיבים, ועשו פרויקטים נהדרים, אבל אפס, היו סוחרי עבדים. בבלגיה עדיין יש אנדרטות למלך לאופולד, וכמובן חלק גדול מהיופי של בריסל ואוסטנד ומקומות אחרים, זה על זעתם ודמם של הקונגולזים האומללים.
לחלוטין, ובאמת גם לחשוב...
אין חשבון נפש ואין התנצלות ואין כלום.
שבלגיה גם המרכז בעצם של האיחוד האירופאי, בעצם יצגת הרבה מאוד מערכים של אירופה המאוחדת, הומניטרית, כפי שהיא רוצה להציג את עצמה, ובאמת אין הכרה בזוועות, באמת בשונה ממדינות אחרות, כמו גרמניה, צרפת, בריטניה, שם התהליכים הם הרבה יותר מתקדמים בנושא הזה, בבלגיה, כמו שאני יודעת, אז אין ממש תהליך של התארה, של חרטה למה שהתרחש.
תודה לך על הדברים האלה, הדוקטור אירית בק, וכעת אנחנו נעבור לעוד משהו ב-1908, אבל ראשית השיר, כרגיל. בשנת 1908 יוצא לאור הספר הרוח בערבי הנחל מאת קנת גרם האנגלי, אחד הספרים האהובים עליי ביותר, ממש בטופ של הטופ, ואני רוצה להקריא לכם ממש את הסיום. תגידו מה עם כל שאר העמודים שלפני כן, אתם צודקים לחלוטין, הרפתקאותיהן של ארבע בעלי חיים היוצאים לקרבות, ובתוכה מר קרפד המגוחך והנוגע ללב וחבריו. אז הנה הסיום שלעיתים, בערבי קיץ ארוכים היו החברים מטיילים יחדיו ברוך חורש הרע שכעת אולף בהצלחה במה שנוגע אליהם. היה זה מספק לראות באיזה כבוד התייחסו אליהם התושבים. איך אמהות הסמורים היו מביאות את הפן אל פי המאורות ואומרות בעצמיין, תראה תינוק, הנה מר קרפד הדגול, וזה נברם המים האציל, לוחם נורא שצועד לצידו. ושם בא מר חפרפר המפורסם שעליו שמעת את אביך מספר לעתים קרובות כל כך. אבל כאשר היו עולה להן סוררים ופורקי עול, הם היו משקיטות אותן באומרן שאם לא ישתתקו וירגעו, גירית האפור הנורא יבוא לקחת אותם. זו הייתה דיבה מכוערת כלפי גירית, אשר אף כי לא אהב במיוחד את החברה, דווקא די חיבב ילדים, ובכל זאת, תמיד נחל האיום הזה את ההשפעה המקווה. מאוד ממליץ על הספר, יש הרבה גרסאות שיצאו לאור, ביניהן בהוצאת אריה ניר, הספר המואר עם האיורים הנהדרים של ארנסט שפרד. ועד כאן. תוכניתנו, בואו ניפרד על רקע עוד אחת מהיצירות שיצאו בשנת 1908, הסימפוניה השביעית של גוסטב מאלר, התזמורת הסימפונית של ברלין. וליצירה אחרת, שגם כן יצא לאור בשנת 1908, הסימפוניה הראשונה של סרגי רחמנינוב, גם התזמורת הפילהרמונית של ברלין. ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון הזרזר, רומן סורקין על הביצוע הטכני, אני אורן נהרי, מיד אחרי חדשות השעה 10, יומן השבוע עם שלום קיטל, להתראות בשבת הבאה.